לכולם, חילקנו פה שני דפים, אחד שמצולם עליו עמוד, האמת שאולי החתוך למעלה העמודים. הראשון מתחיל במילים את דרכה הנצחי. כן, זה, אחד זה עמוד, אחד זה עמוד שהיה שבוע שעבר, והשני זה העמוד החדש שמתחיל במילים כי מצד היחס. אז תקלו בבקשה בעמוד שבטור את דרכה הנצחית, תסתכלו מצד שמאל, בסדר? מצד שמאל הפסקה שמתחילה במילים במעמד הנפש פנימה, בסדר? שם אנחנו נמצאים. בסדר? מי שמסתכל במחשב או בספר, אז בספר עקבי הצון, כן, עדר היקר עקבי הצון, מאמר דעת אלוהים, עמוד קוף למד אי. ובכן, אנחנו ממשיכים במרץ, מנסים לסיים את מאמר דעת אלוהים, לא יודע אם עד סוף הזמן, אבל זו השאיפה. פעם שעברה אנחנו דיברנו בפסקה על העולם שנוצר, כן, בעקבות הכפירה של שפינוזה, בעקבות תהליך החילון, עולם שנוצר ש... אם אפשר רק לסגור את הדלת זה יעזור. עולם שהופך להיות עולם מטריאליסטי, זאת אומרת עולם שמחפש עכשיו המדד הכמותי החומרי הופך להיות הדבר היחידי בעולם כחלק מהרעיון הזה שאין דבר מעבר למציאות הטבעית. עכשיו הרב, לפני שהוא חוזר אל הציר הזה של עם ישראל, שזה בעצם הדרך היחידה לגעת באלוקות, הרב מנסה לתאר שוב איזשהו תהליך כרונולוגי, איך בן אדם מחפש את אלוקים, ובסופו של דבר המסקנה היא שהדרך היחידה לגעת באלוקות זה דרך עם ישראל. אבל כאן הרב, בניגוד אולי לפעמים קודמות, הרב פה מנסה לדבר על הזווית הפסיכולוגית. הזווית הפסיכולוגית, איך בן אדם ניגש אל האלוקות, מה הוא מנסה ומה הוא מתייאש. אומר הרב כך, במעמד הנפש פנימה יש הריגה אל העצמיות של כל נושא חביב, שהוא מקור לתוארים המתייחסים. אבל לא תיכנס התשוקה הזו לעולם בגבול הכרה מסומנת. ואם תרצה ביחס האלוהות להתפרנס מזה, יש לה רק שני דרכים, כן, לאותה הריגה. אחד, ההרגשית של שפיכת הנפש, שהוא גם כן מקור לרגש הדתי, או, אפשרות שנייה, ההשכלה הפילוסופית, האסכולית, כן, האסכולית זה השכלית, שהשלילה היא כוחה ועוזה. אמנם זאת השלילה היא הטובה והנחמדה כשהיא מתערבת עם הרגש הטבעי המיוסד בעומק הנפש מצד ההריגה העצמית לניסה ומרומה מכל רעיון ורגש, והיא תחולל סדרים נעים ומתוקנים באורחות החיים ותסדר דברים תיאולוגיים, תיאולוגיים זה דתיים, אגונים וישרים. נוסיף עוד שני משפטים. אמנם הרגש הנשגב לבנו, לבדו איננו יכול להתגלות בחיים במידה ובמשטר, בין מצד רומו ועוזו של המבוקש, בין מצד שכל מושג איננו נמצא לדורשיו כי מצד היחס, על כן, כן, העמוד הבא, על כן יש בהריגה עצמית מנטייה של חפץ שאפשר להתמלא, שיוכל לחשב בכלל חולי מחולי הנפש, יותר ממה שיוכל להיכנס בכלל תשוקה בריאית טבעית. טוב, בוא נסביר את הדברים. מה המצב? המצב הוא שהאדם מחפש את אלוקים. אמרנו, כאשר האדם מחפש את האלוקים שמחוץ לו, אז כבר ראינו את כל ההשלכות הבעייתיות שקיימות בדבר הזה. כן? כאשר האדם הוא מנסה לגעת במה שמחוץ לעצמו, אז הוא רק כן, נשאר בתסכול מתמיד שמביא אותו או לעבודה זרה, זאת אומרת, או להתמקדות באיזה כוח חלקי, או לכפירה, זאת אומרת, לאמירה שאני לא רוצה בכלל את הכוח הזה ששולט ורודה בחיי. פה הרב מדבר בציר אחר. כאשר אדם בסדר, הוא מבין, אני מחפש את אלוקים שנמצא בתוך חיי שלי, כן? זה כל הציר הזה של המאמר הזה, לחפש את האלוקות שמתגלה בתוך החיים, בתוך התארים הסובייקטיביים. אבל, שהאדם, גם שהוא רוצה לגעת באלוקים שבתוכו, מה הוא מחפש? הוא אומר, במעמד הנפש פנימה יש הריגה אל העצמיות של כל נושא חביב, שהוא המקור לתארים המתייחסים. זאת אומרת, שאנחנו מחפשים את גילוי אלוקים בתוכנו, אנחנו כל הזמן מנסים לגעת בנקודה היותר פנימית, לא רק בתארים החיצוניים, לא רק בגילויים. כל הזמן מחפשים את המקור היותר ויותר עמוק, כן? אני רוצה לגעת באלוקים. זה ה... לא רק, אם נלך שוב לכל המשל שמלווה אותנו לאורך כל המאמר, גם שאני עכשיו נוגע באיזשהו חפץ, כן, אובייקט פיזי, עכשיו, אני מבין בשכל שכל מה שלי נוגע זה לא הדבר עצמו, אלא רק בגילויים שלו אצלי, אבל גם בתוך זה אני מנסה לתפוס, נכון? שאני רוצה להתייחס למשהו, אני רוצה לגעת בו, אני רוצה להרגיש אותו. זה הנקודת היחס שלי אל המציאות. לכן אומר הרב, יש, בכל אדם יש הריגה אל העצמיות. אתה, בין אם תרצה ובין אם לא, אתה רוצה כל הזמן לגעת בדבר עצמו. אתה רוצה לגעת באלוקים עצמו. אבל לא תיכנס התשוקה הזו לעולם בגבול הכרה מסומנת. משמענו, אי אפשר להכניס את הדברים האלה באופן סופי, כי כל מה שאנחנו הורגים, אנחנו תמיד יודעים שיש משהו מעבר לזה. אתה אף פעם לא יכול באמת לגעת באלוקים, ובעומק העניין אתה לא יכול לגעת באמת בשום דבר עד הסוף. תמיד אנחנו רק נוגעים בגילויים החיצוניים, בהופעות הסובייקטיביות שלנו. אז מה עושים? איך אדם בכל זאת חי פה בעולם הזה? אמרנו, הוא מחפש את הגילויים, אבל איך הוא מחפש את הגילויים? יש שני דרכים. דרך אחת, ההרגשית של שפיכת הנפש היא גם כן מקור לרגש הדתי. אדם פונה לאלוהים. כשאנחנו פונים לאלוהים, שוב, אני מדגיש כל הזמן, נדבר כאן אחרי ההבנה של דעת אלוקים. לא אותם אלה שמחפשים את אלוהים, את אותו סנטה קלאוס בשמיים, את אותו כוח חיצוני, כן, שמוקשם אצלם בראש. בסדר, הבנתי, אני מחפש את אלוקים שמתגלה בחיי, אבל אני מתייחס לאלוקים, נכון? אני פונה, אני אומר, ברוך אתה השם. מה קורה אצלי בנפש בזמן שאני פונה לבורא? ברוך אתה השם. תשובה, אתה מנסה בצורה הרגשית של שפיכת הנפש. אתה מנסה לכמה שיותר לחדור פנימה, כמה שיותר לגעת באינסוף, לגעת בשלמות שהיא מתגלה אליי. זה המקור לרגש הדתי. זו אותה נטייה שקיימת אצל כל בני האדם, לא משנה עכשיו יהודי, לא יהודי וכו', לגעת במשהו שהוא מעבר לחיים. עכשיו, אני לא יודע להגדיר את זה במילים, אני לא יודע לנסח את זה בהגדרות שכליות, אבל אני מרגיש את זה. כל אדם מרגיש את הרצון הטבעי הבסיסי הזה לגעת באלוהים, להיות חלק מאלוהים, לדבר אל אלוהים. זה זווית אחת. או, יש דרך שנייה, ההשכלה הפילוסופית האסכולית שהשלילה היא כוחה ועוזה. דרך שנייה לגעת באלוהים, להתייחס לאלוהים, זה בעצם מילה יותר מדויקת, לא לגעת באלוהים. דרך אחת להתייחס לאלוהים זה להפעיל את הרגש באופן ישיר. דרך שנייה זה על ידי השכל. מה הרעיון של השכל? השכל אינו זה האינדוקטיביות. אינדוקטיביות זה השלילה. השכל, הוא אומר, תשמע, זה לא. כן? שאיך אני מגדיר דברים בצורה שכלית, איך אני מגדיר שזה שולחן, שמכאן זה כבר לא שולחן. כאן זה אוויר, כאן זה אוויר, כאן זה אוויר, כאן זה אוויר, זה שולחן, זה עניינו של השכל. כשאנחנו פונים לבורא, באמצעות השכל, איך אנחנו פונים אליו? בזה שאנחנו מתייחסים לתארים שוללים. ככה זה מופיע בצל הראשונים. אנחנו אומרים, הבורא הוא אין סוף, הוא לא מוגבל, אינו גוף. אנחנו מתייחסים בכל מיני ביטויים שאנחנו לא מדברים על הדבר עצמו, אלא רק שוללים את מה לא. בסדר? שתי הדרכים הללו, מהרב, זה חייבים את שתיהם. אם אדם ילך רק לכיוון של הרגש, זאת אומרת, רק ינסה לפנות לאלוקים מצד עצמו, בלי שהוא מכניס בשכל את ההבנה שכל ההרגשות האלה הם לא הדבר עצמו, אלא רק גילויים שלו, ובעצם אלוקים הוא יותר מזה, זה גם סוג של שלילה. מה שאתה מרגיש זה עוד לא אלוהים, יש עוד. אז אדם מסוגל, שוב, להגיע לסוג של עבודה זרה, והגשמה, הוא חושב שהוא נוגע באלוקים, הוא מרגיש שאלוקים דיבר איתו וכו' וכו'. מצד שני, אם אדם התייחס לאלוקים רק באמצעות השכל הקר, זה יהפוך להיות יחס מאוד מאוד מנוכר. זאת אומרת, הוא יודע בצורה פילוסופית להגיד מה לא, אבל מה כן. אתה יודע לתת את הגבולות, אבל איך אתה ממלא את זה בתוכן. ומה שאנחנו פה ביחס אלוקים זה בעצם כל היחס אל החיים. איך אדם מתייחס אל החיים? יש אדם שמתייחס אל החיים בצורה רגשית. כן? הוא כל דבר, לדבר, הוא מרגיש קרבה אליו, הוא רוצה לגעת בו. זה נפלא, אבל יש בזה משהו קצת ילדותי, כי אתה, למה אנחנו, נכון, שאנחנו מופיעים עם אדם שהוא מתלהב, את נקרא, מתלהב בצורה ילדותית מכל דבר, למה זה מעורר אצלנו קצת גיחוך? עוד פעם. אסור לנתח את זה, נכון? זה בסדר, אם יש גם משהו שאנחנו סתם צינים וכבר התקלקלנו וכו', אבל יש גם משהו אמיתי, נכון? אדם מבוגר לא אמור עכשיו לראות צעצוע ולהתחיל לפקוט מרוב התרגשות. למה? כי אתה אמור להפעיל פה את השכל. נכון שיש פה איזה נקודת חיים שנפגשת עכשיו. הצעצוע הזה נותן לך איזה סוג של הנאה וכו'. אבל לתור אדם בוגר, אתה כבר אמור לדעת שהצעצוע הזה הוא אמנם נקודה מסוימת במציאות, אבל הוא לא כל המציאות. יש גם דברים מחוץ לו. זה שאתה עכשיו מתלהב מזה, וכל כולך מגיב בצורה לא פרופורציונלית למפגש החיים הקטן, ונפגשתם נקודת חיים קטנה, אבל אתה מגיב בצורה מנופחת, זה שוב תגובה ילדותית. אני אומר, אבל גם ההתפעלות של האדם הבוגר זה התפעלות שהיא רואה את כל ההקשר. זאת אומרת, אני רואה את כל ההקשר, ואני עכשיו כולי באמת, לא יודע, שגדולי ישראל, יודעת, הם נוגעים באיזה עלה, כן, הם כולם רואים את הבריאה עוברת דרך זה, אבל עדיין יש הבדל בין ההתרגשות שהם מרגישים שהם נוגעים בעלה, לבין התרגשות שהם נוגעים בספר תורה. נכון? למה? כי הם מבינים בשכל, שעם כל הכבוד לעלה הזה ולחיים האלוקיים שמופיעים בו, החיים האלוקיים שמופיעים בספר תורה הם בהרבה יותר איכותיים, וממילא ההתרגשות היא צריכה גם להיות בעתם. אדם שמפעיל את אותה התרגשות שהוא מפעיל לספר תורה, הוא גם מפעיל כאשר הוא רואה צעצוע, כאשר הוא רואה עלה, זה מראה על, שוב, על חוסר שכל, חוסר איזון. מה אתה עכשיו מתלב מכל דבר? היא לא חרבה ירושלים, אומרים חז"ל, אלא שישבו בה קטון וגדול. זה ה... כל דבר, מה, אבל זה אלוקים פה, אלוקים, נכון שאלוקים פה, אבל יש מדרג במציאות. כמו שיש מדרג בימי השבוע, במימד הזמן, יש שישה ימי שבוע ויש שבת. אותה קדושה שמופיעה בשבת זה לא אותה קדושה שמופיעה בימי חול. ואם אדם עכשיו מרגיש את הקדושה של שבת בימי חול, אז כבר מה יש בשבת? זאת אומרת, הוא כבר מטשטש את הגבול בין ימי חול לשבת. יש הבדל בין קדושה שמופיעה בחוץ לארץ, בין קדושה שמופיעה בארץ ישראל, בין קדושה שמופיעה בירושלים, בית המקדש. זאת אומרת, יש מדרג גם במימד המקום. יש מדרג גם בבני אדם, יש ישראלים, לוויים, כהנים וכו'. יש אין סוף מדרגים במציאות. השכל זה תפקידו. הרגש הוא לא מבחין במדרג. הרגש הוא כל דבר רוצה לגעת באלוקים בו, רוצה להתרגש, מרגיש את החיים, הנה זה יופי, זה יופי, זה יופי, זה יופי, זה יופי. בסדר, אבל תאזן את עצמך. מצד שני, האפשרות השנייה היא עוד יותר גרועה. זאת אומרת, אדם שהוא כל כולו שכל מתוכנת, הוא כל דבר שהוא רואה בחיים, זה לא זה. לא מרגיש שום דבר. כמו הדוגמה שהבאתי לכם, שבין אדם רואה שקיעה, רואה שם את השמש שוקעת בין הגלים והיא מנגינה ברקע והכל זה, ואז מגיע איזה מישהו, איזה יפשן כזה, ומגיע אליו ואומר לו, תשמע, זה לא באמת שקיעה מה שאתה רואה פה, מה שנראה לך שזה הדמדמות, זה לא באמת הדמדמות, זה שבירה של קרני השמש בזווית על המים, זה יוצר אשליה של הדמדמות, אבל בעצם זה לא... זה מה שנקרא לייבש את החיים. למה? כי זה נכון שאתה צודק שכלית, וזה לא זה. אבל התחושה שאני הרגשתי בזמן שראיתי את השקיעה, כלומר, את אותה תחושה של הוד והדר, כן, של באמת היופי של העולם, והסגב שיש בעולם, זה תחושה אמיתית. תחושה אמיתית. ברגע שאתה מפעיל פה את השכל בצורה יותר מדי דומיננטית, אתה מחבא את הרגע שהוא אמור לפעול עכשיו. היחס הזה לכם זה גם היחס אלוקים. כל הזמן הדברים מופיעים בשני צירים מקבילים. אמרנו את זה פעם שעברה, זה תפילה ותורה. בתפילה זה זמן הרגש. תפילה, אדם פונה אל אלוקים. בתפילה אנחנו פונים אל אלוקים בלי כל הדברים שלמדנו מאמר דעת אלוהים. זאת אומרת, מאמר דעת אלוהים למדנו לפני התפילה. לפני התפילה למדנו, ועכשיו באופן, נקרא לזה אינטואיטיבי, אנחנו אמורים כבר להתפלל מתוך גישה בוגרת יותר. אבל בצורה הכרתית אנחנו לא מפעילים את ההכרה בתפילה. אחת התפילה אנחנו פונים, אומרים את מילות היחס הכי ישירות שיש לבורא. ברוך אתה, השם, אלוקנו וכו' וכו'. שמה זה יוצר אצלנו? את התחושת הקרבה הבלתי אמצעית אל הבורא. אני פונה אל אלוקים באופן ישר. תורה? זה לא. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו עכשיו למשל מה שאנחנו עושים, אנחנו מנתחים. ניתוח זה לצאת. כן? זה לצאת מאיפה שאתה ולהביט מרחוק. אז יש לזה צד שזה קר, אבל מצד שני יש לזה צד שזה משלים. הרעיון הוא שאדם לומד תורה, והתורה כל כך מובנת לו מבחינה שכלית, עד שזה מחלחל לו גם לרגש, ואז שהוא מתפלל, הוא מוציא את כל הרגש שלו, אבל הרגש שלו זה כבר לא רגש ילדותי, אלא רגש שמותאם מתוך השכל בדיוק לעוצמה שצריכה להופיע על כל דבר שהוא מתפלל. כן, רק רצו לשאול פה קודם, כן.
מה אתה נגיד
אוקיי, כן. מי רוצה לשאול?
כן.
אני אומר, אנחנו מתייחס, את השם עצמו אנחנו אף פעם לא יכולים לתפוס. זה מה שלמדנו מר דעת אלוהים. אבל את הגילויים של אלוקים, שאומרנו, לאדם יש מצד אחד את התחושה שאני תופס את הדבר, נכון? בוא נלך לא אל אלוקים, אמרנו לדבר אובייקט עצמו. אני מחזיק עץ, כן? כשאני מחזיק את העת ותופס את העת, מה עובר לי בראש? שתפסתי עת, נכון? זה אצל אדם נורמלי. עכשיו, אחרי, התחושה הקיומית שמלווה אותך עכשיו, שתופס את העת, זה מה שמאפשר לנו גם להתנהל בצורה בריאה, זורמת וכו'. אבל מדי פעם שאתה משועמם, אתה מתחיל ברמת פלסוף. בעצם מה שאני מחזיק פה זה עת, אבל זה גילוי סובייקטיבי של האתיות בעולם, זה לא העת עצמו, זה רק וכו' וכו'. זה אנחנו עושים מדי פעם כדי, כמו שאמרנו, כדי לקבל את המהות, ללמוד שהרגש לנו יותר ינסה לחפש את המהות ולא רק את הגילוי החיצוני. אבל התפקוד היומיומי הוא, כן, הוא ברגש. אז מעין זה, זה גם היחס שאמור להיות אל הבורא, אל מקור החיים. אתה פונה... מה זה? הרגש זה הפנייה הישירה, התחושה של הקרבה הבלתי אמצעית אל הבורא. אני עכשיו מדבר עם אלוקים. נכון. יש לזה ניגוד, אבל זה הרעיון, שזה שני צדים בנפש, ששניהם יחד נותנים לך את האיזון כמה שאנחנו יכולים להגיע ביחס לאלוקות. כי באמת יש לך, אלוקים באמת מתגלה בתוכך. יש לך באמת מגע, שאתה מחזיק את העת הזה, אתה באמת מחזיק את.
אבל ישר שבאמת מתקבל למגיע לרגש הטבעי העצמי שלו,
כן. גם ילד קטן שהוא מתפלל שלא למד שום דבר, הוא מתפלל לאלוקים ברגש טבעי. זה אותו, אבל כשהוא מתפלל זה בצורה מאוד גולמית. הוא באמת חושב, כן, שיש איזה מישהו שם עם זקן שיושב ועכשיו ומקשיב התפילות שלו. טוב, זה גם משהו. כי זה נכון, יש שם מישהו שמקשיב לתפילות שלו. רק שאיך, מה בדיוק המישהו הזה, זה היה תפקידו של השכל, עכשיו לזכך כל חייו של הילד, עד שהוא יבין שהמישהו הזה זה בעצם אותה שלמות אינסוף, איך הוא לב.
אתה לא יכול להגדיר, גם אם אתה יכול להגדיר שום דבר, אתה יכול
להגדיר שכל... השכל, את הדבר עצמו אי אפשר להגדיר, אבל השכל, כמו שאמרתי, הוא כל הזמן שולל לך, שמה שאתה עכשיו מבין, זה לא הדבר עצמו, עדיין יש עוד. אתה מבין? זה כבר משהו. לא, זה... לא, אין פה דרך אחרת, ככה אתה פועל בכל החיים שלך, אתה בכל דבר, מבין ומבין שיש עוד. בסדר, ומה נותן לך את הסיפוק והשמחה? מה שהבנת עכשיו. הבנתי עכשיו שהדבר הזה זה לא זה, יש לי עכשיו הבנה יותר טובה. ויחד עם זה אני כבר מוסיף לי, ויש גם מן הסתם הבנה יותר גדולה, אבל עכשיו אני שמח בהבנה שיש לי. רגש לפני האלוקים זה הדבר הכי פשוט שיש. היחס הישיר שיש לך לכל דבר בחיים. לפני שלמדת מה אמר דעת אלוהים, לפני ששמעת על מושגים אלו אובייקט סובייקט, לפני שלא יודע, אם אי פעם יצא לך קאנט או דברים כאלה, שאתה היית ילד, נכון? התייחסת למשהו, איך התייחסת אליו? בתחושת שייכות פשוטה. הרזקתי עכשיו משהו ביד, נכון? שמחתי מה שיש לי. זה רגש טוב. אבל כשאתה מבוגר, אתה מבין שהרגש הזה הוא לא חזות הכל. בסדר? אלא הרגש הזה אמנם זה משהו שאני מרגיש ביחס לדבר הזה, אבל השכל תפקידו עכשיו ולהגיד, תשמע, אתה אמנם מחזיק עכשיו ממתק ואיזה יופי, אבל יש גם דברים אחרים בחיים. ולפעמים גם סדר עדיפויות, מה נדחה בפנים, יש ממתק, אבל יש בריאות של השיניים, נכון? והשיניים אומרים לך, טוב, אז עכשיו אל תיקח את הממתק, למרות שיש לך איזו תחושה הכי ספונטנית בעולם להכניס את זה לתוך הפה. גם מרגיש לאלוקים. אני פונה לאלוקים ישר, אני מרגיש שוואלה, אלוקים מתגלה אליי. אני עכשיו רואה שקיעה, אני רואה משהו מדהים בעולם, אני לא יודע, חש איזו התעלות רוחנית, אני מרגיש שאני נוגע באלוקים. לאלוקים שמתגלה דרך העולם, כבר דיברנו. לאלוקים עצמו אנחנו אחרי השלב הזה, הבנו, אנחנו לא... אף אחד פה לא מתיימר.
אתה רוצה את אלוקים לזה?
כן.
הרגש בעולם.
הרגש בעולם.
בסדר,
מה שאנשים תופסים זה לא מעניין אותם. אני מדבר שאני צד האדם עצמו. הבאתי סתם דוגמה.
לא, אז תגידו, להסתכל את ההתרגשות הזאת
לא, זה כבר עוד שיקול, כלפי חוץ, יש עניין על עומד מסכת דרך ארץ, לעולם יהיה האדם יושב בין היושבים, עומד בין העומדים, יש פה שיקול, שלפעמים כזה לא, מה שנקרא, לא להתבלט, כדי שזה לא יהיה גאווה, דברים מהסוג הזה. אבל זה כבר שיקולים צדדיים.
יש אדם שתפס את השלילה כל
דבר. מה זאת אומרת?
אני
אומר שוב, לא אכפת לנו מה אחרים חושבים. זה עכשיו עוד שאלה, איך מתנהלים עם החברה מסביב. אני מדבר עכשיו מצד האמת שלנו. איך את אמורה להתייחס עכשיו לדברים בחיים? התשובה היא, צריך להיות לך קודם כל את אותה שמחת חיים ספונטנית, פשוטה, זורמת, טבעית לכל דבר במציאות, לאהוב אותו, להתפעל ממנו, ויחד עם זה צריך להיות גם השכל שמעמיד כל דבר בפרופורציות במידור שלו. מי שחסר לו הצד הזה, חסר לו הצד הזה, זה לא טוב. אבל, כן, אבל גם בתוך שני הצדדים האלה, מה זה? כן, הם לא שווים אחד לאחד, מה שרוצה להגיד פה הרב, שהשכל הוא בעדיפות, כן? בדיוק. אמנם, תראו, אני קורא שוב את הדברים, תסתכלו. במעמד הנפש פנימה יש הריגה אל העצמיות של כל נושא חביב. בנפש פנימה יש לנו הריגה, הריגה זה, כן, כאייל תערוג, שאיפה, רצון. אני הורג, אני רוצה לגעת אל כל נושא חביב, אני רוצה לגעת בחיים, באלוקות שמתגלה פה בחיים. שהיא מקור לתארים המתייחסים, אבל לא תיכנס התשוקה הזו לעולם בגבול הכרה מסומנת. שמענו, זה רגש, כל דבר שאני מרגיש, אני מבין שזה עוד לא לגמרי. אבל אם תרצה ביחס האלוהות להתפרנס מזה, אם אתה רוצה לגעת בגילוי של אלוקים, מה אתה עושה? יש לה רק שני דרכים. אחד ההרגשית של שפיכת הנפש הוא גם כן מקור לרגש הדתי. בסדר? הדת בעומק העניין זה רגש, זה לא שכל. השכל מגיע בשלב ב', אנשים דתיים קודם כל כי הם מרגישים שיש אלוקים, יש להם איזו תחושה אינטואיטיבית שלעולם הזה יש כיוון, לעולם הזה יש מטרה, זה לא ייתכן שהעולם הזה יפקר וכו', זה רגש. ועל גבי זה גם מגיעים הטיעונים השכליים. או ההשכלה הפילוסופית האסכולית שהשלילה היא כוחה ועוזה. אמנם זאת השלילה של השכל היא טובה ונחמדה כשהיא מתערבת עם הרגש הטבעי, המיוסד בעומק הנפש מצד ההריגה העצמית לניסה ומרומה מכל רעיון ורגש, ואז כאשר יש לנו שכל שמנהל את החיים והוא אומר לנו מתי אנחנו מתרגשים ומתי לא, היא תחולל סדרים נעים ומתוקנים ברוחות החיים ותסדר דברים תיאולוגיים הגונים וישרים. זאת אומרת, זה בעצם מה שבונה את העולם הדתי. העולם הדתי בנוי מזה שיש, זאת אומרת, יש לנו איזה רגש שמחפש את אלוקים, אבל יש כל הזמן שכל שמכניס את זה לסדרים. עכשיו אתה צריך להתפלל, עכשיו אתה נוטל ידיים, עכשיו אתה עושה את זה. כאשר השכל הוא מכניס אותנו אל העולם הזה. אל לוקח את השאיפה הזו לאלוקים ומכניס אותה לתוך איזה מסלולים ברורים בתוך העולם הזה. הצד השני הוא הבעייתי אמנם. אמנם הרגש הנשגב לבדו איננו יכול להתגלות בחיים במידה ובמשטר. זאת אומרת, אמרנו, שני הצדים הם צריכים אחד את השני. הרגש צריך את השכל והשכל צריך את הרגש. אבל גם בתוכם יש בכל זאת עדיפות לשכל. כי שכל בלי רגש או שכל עם רגש קטן זה בסדר. זה אדם קצת קר, זה אדם מעצבן, זה אדם עם מבט קטנוני על המציאות. אבל אני אומר, זה לא, אם הוא בשכל, זה יביל אותו. זה דבר שלילי, אבל זה משהו שלפחות האדם נמצא בנורמליות של העולם הזה. האדם חי, מתפקד, והוא עכשיו יודע שצריך לקום בבוקר, ללכת לעבוד ולהניח קוביות על הזרוע ועל הראש. הוא לא מרגיש שום דבר שהוא מניח את זה. רע מאוד, זה כמובן עבודת השם ברמה מאוד נמוכה. אבל לפחות יש פה תפקוד מינימלי. לעומת זאת, רגש לבדו זה סוף הדרך. אדם שלא פועל עם שכל, אלא רק פועל עם איזו התפעלות והתרגשות ילדותית, לא. הוא יגיע למצב יום אחד שהוא גם לא ניח תפילין. כי עכשיו הוא לא מרגיש. בדיוק, לא מרגיש לו. קודם התפילין עשו לי איזו חוויה. עכשיו לא עושים לחוויה, אז לא רוצה. מה? הוא חי, אבל הוא חי ברמה כזו שיכולה גם לגרום לו לתקוע כדור בראש, אתה מבין? מרוב החוסר סר. יהיה צעד שעדיף לך לחיות חיים קטנים, אבל לפחות מתנהלים פה בעולם הזה בצורה נורמלית, מאשר לחוות איזה אקסטזה רוחנית ולסיים אותם בטריפ בגו. אתה מבין? רק אחדד את הנקודה הזו, ואז אני רק אומר שוב, שני הצדדים נדרשים, אבל בתוכם פנימה, בוא נגיד ככה, מי שהוא שחלטן בלי רגש, כמו שאמרנו, הוא יכול לצאת אדם דתי מאוד יפשן. בסדר, וזה לא טוב. אבל מי שהוא רגשן בלי שכל, הוא מסוגל להיכנס להזיות שאלוהים מדבר איתו. זה השאלה, שהוא מתחיל להסתובב, תלך לכותל, תמצא שם הרבה כאלה. יש איזו תופעה פסיכולוגית, כלומר זה סינדרום ירושלים. כן? זה שבירושלים, באמת בגלל המתח הרוחני שקיים פה באוויר, יש הרבה אנשים שמאבדים את האיזון, האיזון הנפשי. זה קיים. מה? מה זה מדעית? זה סטטיסטית. יש כאלה שגידו לך, זו תופעה חברתית, כי אנשים יודעים, אבל לא משנה, אני רק אומר שהדבר הזה שדתיות גורמת, רגש דתי, בלי בקרה שכלית, גורם לאדם להשתגע, זה דבר שהוא יכול להיות. עודף שכל, מקסימום, גורם לך לייבוש. בגלל שתפילה זה קצת מהיום, זה לא כל היום. הלוואי ויהיה אדם מתפעל כל היום, כל היום חזל. אם היינו במצב של איזון נפשי אמיתי, היינו מתפעלים כל היום. מכיוון שאנחנו לא כזה, תפילה זה כמה דקות ביום. תורה זה רובה.
אנחנו יוצאים איזון כמה פעמים
בתפילה? כן, רק שזה מתוך, בקרה, לפני ואחרי, אז זה מופיע במינון נכון. אבל עבודת השם, מה עושים בישיבות כל היום? לא כל היום מתפעלים. לא כל היום שרים. במקומות שבאמת... בחסידות וכולי, שהדגישו מאוד את הרגש, נוצר לפעמים באמת קצת חוסר איזון של עודף רגש וכולי, ובאמת יצאו על זה הרבה מאוד, תולי ישראל, אמרו...
יש זמנים מסוימים ביום, שאתה... שהרגש יותר חזק.
כן, נכון, נכון. גם בחיים זה ככה, תשאו לב, שאתה נמצא בחיים, הרגעים שאתה חווה חוויות מפעימות, הם קטנים, הם גדולים מבחינה איכותית, אבל הם קטנים מבחינה כמותית. לא רק זה בסדר, זה הכרחי. בלי זה בן אדם הוא גם נגמר. אבל יש את זה מדי פעם. אדם לא יכול לקום בבוקר ואיך שהוא קם בוקר? ואז השעון מצלצל. הוא מצחצח שיניים. הוא יקבל התקף לב באיזה שלב. וואו, הוא רואה את הפרצוף שלו במראה. צלם אלוקים. מה, יחבק את המראה. תבין. זה דרך בטוחה להגיע לאשפוז נפשי. ויש, תשמעו, היום, מכיוון שאנחנו חיים בעולם תרבותי מערבי שהוא מאוד רציונלי ויבש, אז הרבה פעמים אנשים, זאת אומרת, אנחנו לא מכירים הרבה את התופעות האלה, ולהפך, אנחנו מכירים יותר תופעות של אנשים שמרגישים שהשכל הוא חונק אותם, ואז אנשים מחפשים את החוויה, נוסעים למזרח או לעוד, או הולכים לריקוד ברחובות ומרגישים וואל טוב. אבל צריך לדעת שבתקופות אחרות באנושות, למשל בימי הביניים, שהרגש הדתי היה מאוד חזק, היו מסתובבים להקות של פסיכים ברחובות. זאת אומרת, אנשים היו מסתובבים לך, וכל אחד החליט שהיה לו גילוי אלוקי, בסדר? לא רק בעם ישראל, גם אצל אומות העולם. היה מופיע איזה נזיר באמצע הכיכר ומתחיל לצעוק, אתמול התגלה אליי ג'יזוס, והוא אמר לי שצריך לשרוף את הבית שם של המכשפה, כי היא מכשפה. וכולם אומרים, כן, יאללה, שורפים, וכולם מרוצים. זאת אומרת, יש איזה... זאת אומרת, כך אנשים התנהלו, זה היה מתוך איזה עולם של עזיה ודמדומים. ולכן, כנגד זה, הבא העולם המודרני, עולם הכפירה, וקצת הרגיע את הרגשות הדתיים הללו, והדברים הפכו להיות יותר מאוזנים. אז היום, אבל עוד פעם שאני אומר, העולם, נקרא לזה, החילוני, הרציונלי, עם כל הקרירות והמוות שקיים בו, אבל הוא מאפשר לבן אדם לתפקד. זאת אומרת, הוא, בן אדם קם בבוקר, אוכל, ישן וכולי, ועכשיו אנחנו מצפים שיבנה קומה נוספת רוחני. אבל אדם שאין לו את הקומה שכלית, והוא רק נמצא באקסטזה דתית, הוא מתי הוא יאכל? הוא ימות. זאת אומרת, הוא לא יהיה לו אפילו את התפקוד המינימלי. העדיפות זה שכל שעל גביו, שהוא נותן לרגש את המקום הנכון. אבל אם עכשיו האפשרות מה לבד יותר גרוע, אז יותר גרוע רגש בלי שכל מאשר שכל בלי רגש. הבסיס זה, זאת אומרת, זה מתחיל, כמו שאמרנו, מעריגה רגשית, אבל מיד מגיע שכל שנותן את זה, את הנורמליות של החיים. ועל גבי זה בא עכשיו הרגש בצורתו הנכונה. עוד פעם, בתפילה עצמה אתה לא יכול, מה תעשה בתפילה? תתחיל לעשות פילסוף באמצע התפילה, זה לא שייך. תפילה, אתה...
אז אתה נכנס לתפילה בתוך כדי, אז אתה הולך לעבד את המציאות?
לא לאהוב את המציאות, אתה מפעיל כוח מסוים בנפש שלך. זה דברים נכונים. רק תמיד, זה שיש אלוקים ששומע אותך זה דבר נכון. וזה שיש אלוקים שהוא אלוקי אברהם יצחק ויעקב זה דבר נכון. רק עכשיו, איזה כוח אתה מפעיל שאתה אומר את המילים האלה? ההשתפכות הרגשית. בגלל שאנחנו לא נמצאים, במצב האידיאלי אדם יחיה בהתמזגות של שכל ורגש כל היום. אבל זה לא המצב שלנו, זה הנבואה. הנבואה באיזשהו מקום זה המדרגה הזו. כן, זו שאלה טובה. מה שאתה רואה, כל הסידורים מקובלים האלה, שיש איזה המון המון דברים שכליים בתוך הרי, זה לא נעשה בצורה מלאכותית, אתה מבין? זה לא שבן אדם מתחיל, ברוך אתה השם, ואז מתחיל לעשות רשימה, לדקלם רשימה. אלא זה בא רק להזכיר לו, אתה יודע, למקובל, שהוא כבר אמור להיות מלא בשכל אלוקי, זה רק בא להזכיר לו את האינטואיציה הרגשית שצריכה להופיע עכשיו. בוודאי, מי שלא, שלא יעשה את זה, בוודאי. מי שעכשיו מתחיל פה בתפילה לקרוא מילה ולעשות, להביא פה עם שורה, לקרוא מילה עם שורה, הוא מאבד את כל התפילה. בסדר, ברוך השם, אבל זה עדיין לא מה שזה ההדרכה עכשיו, שבן אדם מתפלל, שאנחנו מתפללים, שאתה אומר, עכשיו, אני יודע, מסלח לנו וכיחתנו, מחל לנו כמו לנפשנו, מה אתה חושב? אתה פונה לבורא, אומר לו, סלח לנו וכיחתנו. סלחתי, פשעתי, עשיתי לו זה, אתה מופיל את כל ההשתפכות הרגשית שלך, כואב לך הלב שחטאת, ואתה מבקש סליחה. אחרי זה, אחרי התפילה, או לפני התפילה, תגיד שנייה, מה זה הבורא? שאני מבקש לבורא סליחה, מה זה הבורא? הוא כאילו, הוא צריך את הסליחה שלי, ולא, אני מסביר, לא, אני בעצם מביע פה את כוח הרצון שלי, ועל ידי כך אני מעצים את הסליחה בעולם, ומופיע יותר את השלמות האלוקית והתהליכים. שילמד את כל הסידור עולת ראייה לפני התפילה, אחרי התפילה. בתפילה עצמה, סלח לנו בגלל חתם. כן, זה מגיע אבל באופן טבעי. כן, כן, אני אומר. אדם אמור...
אני מתכוון במחשבה שזה לא עוד מישהו.
נכון, נכון, אבל זה בא לך באופן טבעי, לא באופן מלאכותי. אתם מבין, למשל, שהדוגמה שאנחנו מביאים תמיד, שילד קטן אומר את המילה אהבה, ושאתה אומר את המילה אהבה, אתם מתכוונים בשני מושגים שונים, נכון? אבל כשאתה אומר את המילה אהבה, אתה לא עכשיו עושה בשכל, שנייה, כשאני אומר פה אהבה, אני לא מתכוון להבנה של הילד, אלא אני מתכוון להבנה יותר בוגת. אלא, זה כבר כל כך מוטמע בך, המכה של המושג, של המינוח אהבה, שזה מופיע אצלך כבר באופן טבעי. בסדר. לא בשלבי התפר, כאשר האדם כבר עשה את השלבים, בסדר? אז זה ככה אמור להיות גם בתפילה. אדם אמור להיות בתפילה שהוא כל כך כבר יפנים את המילים ואת המילים של חזה וכו', שעכשיו שהוא אומר אותם, הוא לא עושה את זה באופן מלאכותי, אלא זה זורם לו באופן טבעי. אם לא, שיישאר עם מה שהוא מרגיש באופן טבעי. תפילה זה הזמן שבן אדם הוא אומר את מה שהוא. לא מנסה לשחק אותה צדיק. מה שאתה מרגיש, עם זה תזרום. הרעיון הוא של 4 שעות שבן אדם הוא משתפך רגשית 4 שעות, לא שהוא מתפלפל לימודית 4 שעות. ואין, יש, עוד פעם, שבן אדם הוא כל כך מלא ברגש, אדם כל כך למד לפני יום כיפור, כל כך מלא בזה, שהוא עכשיו מתחיל לתפילת נעילה, אז הוא אומר אשרי יושב ביתך, הוא מתמלא באינסוף רגשות, לא שהוא מתחיל עכשיו אשרי זה א', זה שין, רש, הוא לא מתחיל לעשות פלפולים זה. ואתה צודק, באמת צריך להיות ב... שמע, שאני הייתי בישיבה, התפלתי כמה שנים במרכז רב, אז בהר המור, שם תפילת ימים נוראים זה... קיצור. ללא שיעור, זה כל היום. תפילת מוסף, באמת, היא לקחה משהו באזור 4 שעות. תפילת מוסף של עמידה, ואחרי זה חזרת השעצות. אתה שואל אותך, אני לא הייתי שם, זאת אומרת, אני התפללתי את ה... לא יודע, 20 דקות שלי, אני מסתובב, כולם שם. עכשיו, התפללנו, אז מה? אז כן, יש אנשים שבאמת נמצאים בעמדה נפשית רוחנית, שהם שעה, הם מתכוונים, שאומרים מלכויות, השם מלך. לא שהם מתחילים עכשיו להריץ את כל המקורות בתנ"ך שמוזכר מלך, ולעשות השוואה, תקבולת וזה. אלא המלכות, המילה מלכות השם מעוררת בהם כזה שפע של אסוציאציות ושל תחושות, שזה הם יכולים עכשיו דקה שלמה לעמוד על ברוך אתה השם, מלך. זה, לשם אדם צריך לשאוף, ומישהו לא שם, מה זה, זה שהוא יעמוד ככה זה לא צריך ללמוד לפני. אני מציימתי את התפילה שם אחרי 20 דקות, והיה לי עוד שעתיים, עד שכולם יסיימו. אז למדתי, סיימתי הרבה ספרים ככה בתפילת ימים נוראים. היה לי זמן לעבור עוד עמוד ועוד עמוד. יכול. וטוב, יש איזשהו שרים למשל, זה עוד דוגמה, נכון? שרים לפעמים בפסוקים, אנחנו שרים בתפילה איזה פסוק. נכון, אתה מסוגל, מסוגלים לשיר אותו פסוק 20 פעם, עשרות, מאות פעמים אתה יכול להגיד. יודע מה, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון יש בקיאים. מה קורה כל פעם שאנחנו אומרים לב טהור? מה, כל פעם מתחדשת הבנה חדשה? פעם, בסיבוב הראשון חשבנו לב במשמעות של לב בשר. בסיבוב השני אמרנו לא לב, זה בא על פי תפיסת המהר"ל, שזה זה. לב טהור ברא לי אלוהים, אתה מלהט את הרגשות שלך. לב טהור ברא לי אלוהים. אתה כל הזמן עם אותה כוונה שכלית. הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תברא לי לב טהור. אבל כל פעם שאתה אומר את זה, כל פעם שאתה מתפלל את זה, כל פעם שאתה שר את זה, אתה עוד יותר מתלה. זה תפילה. רק זה. מישהו רצה קודם לשאול, היה פה איזה כמה שאלה, כן. לא יודעים למה אתה מתכוון, אבל זה עוד נושא מה שאתה אומר. איך אדם מזהה עכשיו, איפה הוא, אם אתה אומר, לא עובר את הגבולות בין שכל לרגש, לזה אתה מתכוון. לא יודע, זה נושא ארוך, זה קשה לי לתת פה הגדרות ברורות. בגדול, השכל זה תפקידו. זאת אומרת, השכל אמור גם להגיד לבן אדם, שמע, עברת כבר את הגבול ואתה יותר מדי מתפלסף. יש גם דבר כזה. אבל יכול להיות שאדם מגיע לזה בצורה אחרת, גם באיזו תחושה כזו. וואלה, אני לא יכול יותר, אני חייב גם קצת להתרגש ולא רק להתעסק בשכל. כן. לא, לא. זה דווקא משהו חדש, הוא עד עכשיו לא התייחס לנושא הזה. מה שדיברנו לך את המאמר זה לגבי המחשבה הילותית או המחשבה הבוגרת, זה לא השכל. המחשבה הילותית או המחשבה הבוגרת... לא, המחשבה הילותית או המחשבה הבוגרת זה אותה תפיסה שבכלל... אז ההבדל בין אותה תפיסה שחושבת שאלוקים הוא מחוץ, שאני צריך לתפוס אותו, לבין תפיסה שמבינה שאלוקים מופיע בחיים שלי. פה אנחנו מדברים על גבי התפיסה הבוגרת. אלוקים מופיע בחיים שלי, בסדר? אבל עכשיו, איך אני מתייחס לגילויי האלוהים שנמצאים בתוך החיים שלי? אומר הרב, אתה מתייחס אליהם גם בשאיפה לגעת בהם, וגם כל זה בשכל שאומר לך שאתה לא נוגע בהם, אלא רק בגילויים שלהם. בסדר? בואו נתקדם. אומר הרב, אמנם, הרגש הנשגב לבדו, כאשר אדם פועל רק בצורה רגשית, כמו שאמרתי, הרב מתייחס פה ביחס לאלוקים, אבל זה בעומק העניין לכל החיים. כאשר אדם הוא רגשי, כן? אבל רגשי טוטל. לא, אין לו מעקבים שכליים. הרגש הנשגב לבדו איננו יכול להתגלות בחיים במידה או במשטר. למה? בין מצד רומו ועוזו של המבוקש, זאת אומרת, אתה, אמרנו, את אלוקים עצמו, אתה אף פעם לא יכול להרגיש, וגם כל דבר במציאות, בו מכניין, אתה לא יכול להגיע אליו עד הסוף. בין מצד שכל, בין מצד שכל מושג איננו נמצא לדורשיו, כי מצד היחס, כן? ובין... גם הדבר עצמו אתה לא נוגע בו, וגם מתוך ההבנה שאתה, מה שאתה נוגע זה רק מה שמתייחס אליך. על כן, יש בעריגה העצמית מין נטייה של חפץ שאי אפשר להתמלא. אדם שהוא פועל רק ברגש, הוא מנסה בכל דבר בחיים. זה, בעצם הרב מעמיק לו, מה זה רגש? רגש זה אותו עריגה, אותה נטייה שקיימת בנפש, לגעת בדבר, לגעת. רגש זה משהו שהוא מוחשי, לא מופשט, שכלי מוגדר. אני... נכון שאנחנו מתרגשים, אתה מחבק, אתה רוצה את המגע הפיזי, אבל גם מגע הנפשי עם הדבר עצמו. אומר, אבל זה אף פעם לא יכול להגיע, כי אתה באמת לא נוגע אף פעם בדבר עצמו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו רצון שלא יכול להתמלא. אדם נידון לתסכול מתמיד. הוא כל הזמן הוא רוצה להגיע, וזה מה שאנחנו יודעים, נכון שאנחנו מתרגשים ממשהו, זה תמיד עובר, אחרי זמן מסוים. אנחנו התלהבנו ממשהו, זה עובר. אז בן אדם שכל חייו היו רק ברגש הזה, עכשיו הוא נשאר בלי כלום. לשון? אהבה זה סוג של רגש. מה זה? כן, זה אחד מהפידויים של רגש, זה גם אהבה. אני אוהב משהו, אז אני אוהב אותו עוד פעם, שאני לא מפעיל שכת. אני אוהב עכשיו משהו בצורה רגשית. נגיד אני אוהב משהו שאסור לי לאהוב מבחינה שכלית מוסרית. אני אוהב עבירה. כן? בן אדם הוא עכשיו, יש לו את העבירה, הוא מרגיש את, את תחושת הסיפוק, את השמחה וכו', אופ, אבל שזה נגמר, אז מרגיש את התסכול. מה זה? נכון, גם מצווה, מסכים איתך. מי שעוד פעם, הוא עושה את המצווה רק מהצד הרגשי, זה גם בזה שהממצא את עצמו.
לפי זה גם יחס
לבעלי
אשתו, אתה רואה?
ברור. ברור, מי שמתחתן רק עם רגש, ברור, מי שמתחתן כמו בסרטים, רק עם רגש, זה גם דבר שנגמר באיזה שלב. כמה אפשר להפעיל, בלוטות הרגש יש להם תפוגה. אם שני בני זוג מתחתנים שאין ביניהם מכנה משותף שכלי, זאת אומרת, אין ביניהם אורח חיים משותף, אין ביניהם אידיאלים משותפים, לא הם כלום, והם מנוגדים באופי וזה, אלא יש בהם איזה שוב איזה תחושה רומנטית רגעית וכולנו, אז ברור שזה באיזה שלב ידעך. וגם אם לא, אז זה מקרה חריג, לא משנה, אז ככלל בוודאי שאי אפשר. מצד שני, בני זוג שהתחתנו רק בצורה שכלית, זה גם מתכון לחיים אומללים. מה נראינו? שקודם כל יש איזו מסגרת שכלית מסוימת, יש לנו זוג נפרדים. זאת אומרת, יש לנו איזושהי התאמה כלשהי, שנינו יהודים, שנינו פחות או יותר שואפים לאותו דבר, זה מתחיל איזה שכל, ועכשיו צריך גם שיהיה בסוף את ה, מה שנקרא, את, ה, את הזיק הרומנטי, בלי זה, אז מה... במקרה הזה, תראה, יכול להיות גם מצב ששני בני זוג נפגשים, שהיה בהם קודם כל את הקליק הרגשי, ואז הם ביתקו שזה גם מתאים שכלית, אבל אני דיברתי במציאות הנורמלית, שאתה רוצה להכיר, נכון, אני אומר איך תכיר, אתה יכול לסתות ברחובות, אתה יכול גם לנשמע, אומר לך, תשמע, אני מכיר מישהי שמתאימה לך, מה היא מתאימה? הוא מתכוון שכלית עכשיו, היא מתאימה, הוא לא יודע להגיד אם הרגש יתאים, אבל מבחינה שכלית, תשמע, זה נראה מתאים, אתם, יש אותו אופי, אותם שאיפות, ת-ת-ת-ת-ת. וכולי. לכן אומר הרב, אבל על כן יש בהריגה עצמית מנטייה של חפץ שאפשר להתמלא. אדם מכניס את עצמו למסלול תסכול, כן, הוא נכנס פה למסלול שבטוח שהוא הולך להיכנס בקיר בסוף. ואז הוא יוכל להתחשב בכלל חולי מחולי הנפש יותר ממה שיוכל להיכנס בכלל תשוקה בריאה טבעית. אז זה הופך להיות הרגש הזה חולי נפשי. כן, אדם נמצא כל הזמן. מאיפה אמרנו מגיע אותם אלה שמסתובבים ואומרים שהם המשיח ושאלוהים דיבר איתם? זה אותם אנשים עם סוג של איזה, כמובן, בעיות, אבל זה מתלבש על איזה רצון מעופל כזה לגעת באלוקים. ואז בן אדם, זה לא קורה, אז הוא מתחיל להשלוט ולחיות בעולם דמיוני וכו' וכו'. ולכן אומר, סמכוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. כן? זאת אומרת, זה שמי שהאהבה לאלוקים היא זקוקה כל הזמן לסיוע, כן? לסמוק אותה בעשישות ובתפוחים. זאת אומרת, במציאות שתרקח קצת את, את השאיפה הלא נגמרת הזו, הרגשית כלפי אלוקים. ואם יעזוב לבדו, ואם הרגש יישאר לבדו, בלא עבודה שכלית המטפלת בו, יוכל לחולל מחשכים רוחניים רבים מאוד. זה כל המשיכי שקר למיניהם. כל התופעות שבסוף מסתיימות במה שנקרא מסתיים בבכי. זה כל הדברים. בכל תולדות עם ישראל, בכל תולדות העולם, תמיד מגיעים אנשים שגם מציעים איזשהו רגש, אמונים על צורך רגשי שקיים בציבור למשהו. כולם מתלהבים ובום, בסוף זה... מתפוצץ.
זה גם בבחירות?
אה, אתה עשה את זה למישור פוליטי, לא... ברור, אתה יודע.
כל שיר השירים...
נראה לך. כן.
כל שיר השירים
הוא... הוא רגע. כן, שיר השירים זה שיר שבא לבטא את הרגש שיש לנו לאלוקים. הרגש של הרעיה אל דודה. הבעיה, לומדים אותו. באמת, לומדים את שיר השירים. למרות, מתי אנחנו אומרים את שיר השירים? קבלת שבת, נכון? שהנשמה מתעוררת לקראת שבת. שוב, שאומרים שיר השירים, אנחנו שרים אותו וכולנו מתלהבים. אבל באמת צריך ללמוד אותו. יש פירושים נפלאים על שיר השירים. ואז גם הרגש שמופיע זה רגש בהרבה יותר... בסדר? שיר השירים זה שיר רגשי, אבל לא רק הוא, תהילים כולם זה תפילה, אבל בכל דבר יש שם עומק שכלי אדיר. אבל נכון, כשעם ישראל אומר תהילים, אתה אומר תהילים. לפני שאמרת תהילים, לפני שאמרת שיר השירים, תשב ותלמד מה זה אומר. אלא אם כן, אתה עכשיו נמצא בלימוד, זה עוד, עוד סיפור. תראה, אתה רואה שגם יש דברים משולבים. הרב קוק, למשל, זה שילוב של שני הדברים. הרב קוק זה לא רק שכל, זה לא רק תובנות שכליות. כל התורה כולה היא כזה בו מקניין, אבל יש מקומות כמו הרב קוק או ספרי קבלה שאתה מרגיש את זה, זה שירה. נכון, אתה קורא דברים, עכשיו אנחנו מנתחים, ובאמת שצריך ללמוד, את הרב קוק לא אמורים כן, להתפלל, את הרב קוק אמורים ללמוד, אבל אתה רואה שאתה לומד זה לא פילוסופיה, זה יותר מזה. נכון, זה, יש פה איזה שרוח, זה מדרגה יותר עליונה של ספרות תורנית. ואם יעזוב לבדו, ואם הרגש יעזב לבדו, בלא עבודה שכלית המטפלת בו, יוכל לחולל מחשכים רוחניים רבים מאוד. כאן אנחנו גם לומדים שנגר תמיד בחיים חשוב שיהיה כמה זה מייבש לפעמים. תמיד צריך לעצור גם ולשאול מבחינה שכלית האם ההתלהבות פה היא נכונה. גם ברמה הציבורית וגם ברמה האישית. עכשיו טוב. רגש לבד זה דבר מאוד מאוד מסוכן, רגש לבד.
אני חושב שהתרבות שאנחנו חיים בה
היא... התרבות שלנו היא תרבות שהיא רציונלית, אבל בגלל שהיא כל כך רציונלית, היא יוצרה כזה חניקה של הרגש, בזמן שהרגש משתחרר בתרבות שלנו, הוא כבר לא מתחשב בכלום. והנה, זה עובדים כל הסרטים. שיש פתאום אהבה, נכון? מישהו מתאהב במישהי, ואהבה מנצחת את הכל. לא משנה, למרות שזה מנוגד לכל המשפחה, להיגיון וזה, לא, אבל זה מצליח לנצח. כי יש איזה בתרבות, בגלל החניקה השכלית הזו, מחפשים את הרגע שזה זה לא איזון, וזה לא איזון. תאמין? מאוד רגשית. תרבות שלנו, כמו שאתה אומר, זה הגדרה יפה. מבחינה כמותית היא שכלית, מבחינה איכותית, רגשית ברמות מטורפות. התרבות היום, התקשורת, כל כולה זה רגש, היסטריה, פחדים, התלהבות, שמתלהבים ממישהו, משיח, שהוא מפסיד, אין, אפס. הכל מאוד קיצוני ומאוד לא יציב. האדם המאוזן, שהוא מתלהב, הוא מתלהב, אבל הוא נמצא עם העמדה הנכונה, וגם שהוא מבין את הבעיה, אז הוא נמצא בעמדה הנכונה. לכן הוא גם אדם, זה נקרא סולידי, לא אדם, הרשעים כמוץ אשר תדפן רוח. בין כל רוח קלה, הצדיקים כעץ שתול על פלגי מים. הם יציב, זזים דברים, שוקל, זה, ועוד פעם, כולו שם, הוא לא רק מביט מבחוץ, הוא בפנים וזה, אבל תמיד גם יש לו את הבקרה, למקם את זה באופן הנכון, בחשבון הנצח. כן, ולכן אומר הרב, אם יעזוב לבדו בלא עבודה שכלית, המטפל בו יוכל לחולל מחשכים רבים וחולים מאוד. המחשבה המטאפיזית, העוסקת בדרכי השלילה הטובה, כן, אמרנו אותה המחשבה שכלית שעניינה לשלול מה לא, היא אמנם בעלת חשבון ודעת, אבל לא תיתן לחיים מזון מעדן ומברי חיובי. זאת אומרת, כאן הרב אומר את הצד השני. כמובן השכל, כמו שאמרנו, למרות שהוא העמדה הבסיסית והיציבה, אבל היא לא נותנת לנפש מעדן, מזון מעדן ומברי חיובי. זה רק כזה מסביר למה, ורק מסתכל מבחוץ. אני רוצה גם להרגיש חיים ולשמוח. על כן, גם הדברים הנולדים מחיבור שני ליחד אינם עדיין מן המובחר, ואינם רואים לקליטה קבועה באוצר רוח האנושי, להיקבע בתור מקור חיים לדעד. רק חלקים מיוחדים בשדה המחקר והרגש האלוהי ימלאו אלה הקצוות הבאות במסע ומתן עם העצמי, אתם פה זה המקור לביטוי קצוות, זה מכאן. ימלאו אלה הקצוות הבאות במסע ומתן עם העצמיות האלוהית, אבל לא יהיה בזה נטוע עץ החיים לחיות אמרה. מסקנה של הרב אומר, אתה רוצה לגעת באלוקים, אתה לא יכול לבד עם השכל, ואתה לא יכול לבד עם הרגש, והצירוף של שניהם ביחד גם לכל אחד יש את החיסרון שלו, אז מה הדרך לגעת באלוהים? דרך עם ישראל. זאת אומרת, אם אדם באופן פרטי מנסה לגעת באלוהים, בין אם הוא יעשה את זה בצורה שכלית, בין אם הוא יעשה בצורה רגשית, זה תמיד יהיה חסר. כאשר אתה מנסה לגעת באלוהים דרך החיים של עם ישראל, זאת אומרת, אם אתה מנסה להבין מה אלוהים רוצה ממך, ברמה כן, הפרטית, תנסה או לשמוע מה אלוקים מדבר איתך בלילה, או מנסה להבין בשכל מתוך הניסוי ותהייה האישי שלך, מה, איך להתנהל בעולם הזה, לכל הצדים האלה יש מגבלות. אבל כאשר אתה מתחבר לשרשרת הנצח של עם ישראל, אותה הופעת חיים, כמו שדיברנו, של אומה שחיה בהיסטוריה, באורגניזם הלאומי של עם ישראל מדורי דורות, אז אתה מתחבר למציאות החיים הכללית בעולם, שבתוך החיים יש גם שכל ויש גם רגש. בסדר? הדתות, הדתות זה לא רק נצרות. כל הדתות הם ניסיון רגשי לגעת באלוקים. אתה מבין? אתה בא ושומר, אלוקים דיבר איתי. והחילונות זה ניסיון שכלי לגעת באלוקים, מה שהם קוראים המציאות, לנתח. בסדר, זה תוצר רגשי, זה הרי לא שכלי, אתה מבין? בנצרות זה באמת, כדוגמה לדת הכי קיצונית, היא באמת, היא לא, זה משהו לא ריאלי בעליל, הרעיון הזה. זה לא בא? בסדר, אז מה? זה הופך, לי, הופך את זה ליותר רגיוני. כל הרעיון הזה שבא אליך בן אדם ואומר לך, תשמע, אלוקים התגלה עליי ואמר לי משהו דברים. זה, זה, אז זה רק ורק רגש. מאיפה אתה יודע שזה נכון? בסדר. אבל עכשיו, שבא, אני אומר, עכשיו בא אליי, אני מדבר עכשיו לאותו אחד שבאו אליו לפני 2000 שנה. הוא אומר, תשמע, התגלה אליי עכשיו משהו. אם אתה לא רואה את זה בחיים עצמם, כן? לא חווה את זה בחייך שלך, אז זה הכל הופך להיות, שוב, זה שכנוע רגשי. שמע, מספרים שהיה לו. אנחנו מתחברים לעם ישראל, עוד פעם, לאותה ראייה שמופיעה במהלך כל הדורות, שאתה רואה את עם ישראל מופיע בחיים, וזה, משם האמונה שלנו מתחילה.
אם אתה מסתכל לדוגמה על שיר השירים, שאתה אומר שיש שם הרבה רגש והרבה שכל, אני חושב שיש איזשהו יחס ישר בין עומק של שכל לעומק של רגש. אנחנו
התרחקנו
ממנו קצת.
זה ברור שאנחנו התרחקנו. כן, ברור שאנחנו התרחקנו. לכן, איך אתה בכל זאת תיצור יותר את האיזון בחיים? תשב, תתחבר יותר לעם ישראל ולתורתו, זאת אומרת, לתרבות הלאומית של עם ישראל לדורותיו, שזה התורה, וככה יותר ויותר האישיות שלך תתאזן מבחינה שכלית ורגשית.
אפשר לבטא שכל?
מה זה?
לבטא
שכל?
לבטא שכל?
לא מבין, מה זה לבטא רגש את זה?
אדם השיג השגה שכלית. נו? אני
רוצה לבטא את זה, ועד שהוא לתת את זה עם רגשי. בסדר, אבל זה שילוב. כל דבר שאתה עושה בחיים זה שכל ומופיע בחיים. כן, רק שככל שזה יהיה יותר קרוב למקור של המשרד, זה גם יהיה יותר אמיתי ומאוזן. היא בוודאי, אבל את יכולה להגיע רק אם אתה מתחבר שוב לשרשרת הזו שאנחנו מדברים עליה כל הזמן של עם ישראל. אם אתה תנסה בעצמך עכשיו, כן, לעשות פה איזה דו שיח עם אלוקים, אז אחד מהשניים, או שזה עוד פעם ישפזו אותך באיזה שלב, שאתה מחליט שאלוקים דיבר איתך, או שאתה הפוך להיות אדם פלספן מריר שיודע להסביר כל החיים רק מה רע ומה לא ומה וכו' וכו'. האיזון הזה של אישיות שמחה, שמחה במשמעות הערכית, האמונית, כן? שמרגיש שהוא מחובר למשהו נצחי, שמופיע בתוך החיים, ומאפשר לחיות חיים נורמליים, ויחד עם זה להיות כזה קשור לרעיונות רוחניים, אידיאליים, נצחיים, זה דרך חיי האומה הישראלית. דרך מציאות חיים, לא דרך פן מסוים בחיים, או שכל או רגש. אני אומר, כאשר אנחנו, אם שאנחנו פונים רק בשכל לא רק ברגש, אנחנו לא מצליחים לגעת באלוקים. איך אנחנו כן מצליחים לגעת באלוקים פה בעולם הזה? וזה שאנחנו רואים עכשיו שיש במציאות ההיסטורית של העולם, יש אורגניזם, יש מציאות חיים לאומית של עם, שהוא, מה שאמרנו, הוא כללי, הוא מכיל את ההיסטוריה, מכיל את ההשפעה, מכיל את התרבויות, שורד וכו' 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 וכו'. ושאני עכשיו מתחבר יותר ויותר למציאות חיים הזו, ליצור הזה שנקרא עם ישראל, אני מתחבר עכשיו לא רק על ידי שכל או רק על ידי רגש, אלא על ידי שניהם. בפועל, מה שאנחנו עושים עכשיו, לומדים תורה, עושים מצוות, מנסים כמה שיותר להבין מה רוח.
בעצם תרבות עם ישראל
התרבות הישראלית שאמורה לחשוף את משהו שהוא יותר פנימי, את הנשמה של עם ישראל, אבל זה דרך התרבות, נכון?
מדעי השם. איזה מילים תורה וציאת
מצוות
זה?
וזה שנולד יהודי, זה הכי חשוב.
וגוי?
וגוי, כן, הוא התחבר לעם ישראל בדרך, שזה, שבמצוא בני נוח וכו', יש לו את הזווית שלו. גם צמחים, גם בעליכם, כל דבר יש לו את החיבור שלו לאלוקות בעולם הזה. אבל אנחנו בתור יהודים מחברים את זה דרך החיים היהודיים שלנו על כל המכלול הזה. גם, תפילה, עושה את המצוות. אבל כשאת עושה מקיימת תורה, עושה מצוות מתפללת, את לא עושה את זה רק בשכל, נכון? מקווה. אז הנה, מופעל לך הרגש, אבל הרגש כל זה מופעל מתוך איזון. כשאת קמה בבוקר ואת מרגישה איזה משהו, אבל כשאת יודעת שהוא מנוגד להלכה, אז זה מאזן, נכון? את יודעת להכניס את הרגש לפרופורציה. מצד שני, השכל גם הוא לא יותר מדי, כי יש ביהדות דברים שמכריחים את ושמחת בחגיך, יש דברים שמצריכים את הפעולה של הרגש. שני הדברים האלה ביחד אמורים ליצור בנפש את האיזון הנכון.
אם
על ידי
לימוד התורה אתה
ישר
מגיע לרגש, אתה
דבר טוב? כן, שאלה היא עוד פעם, באיזה תורה? אם זה רגש כזה שלא מאפשר חיים מאוזנים, אז זה לא טוב. אבל זה שמישהי לומדת או מישהו לומד משהו ומתרגשים מזה, אבל זה לא בא לסתור את ההבנה. אינה, שלומדים, לומדים. לא, שאת לומדת תורה, את לא מדליקה נרות, מתחילה כאילו לשיר את הטקסט. אנחנו לומדים, מנתחים. אבל זה שאת לומדת ועכשיו זה יוצר אצלך תחושת התפעמות, וזה מצוין. באיפה? זה לימוד תורה אידיאלי. כן, שאלה האחרונה ונסיים. אמרנו שאם מי שעושה רק את זה או רק את זה, הוא מנסה לעשות חיבור מלאכותי בין השכל והרגש, זה עדיין לא עבודת השם מן המובחר. הכוונה היא שלא דרך עם ישראל, אלא ברמה האישית. הוא מנסה עכשיו לפעמים לעבוד את השם על ידי שכל, לפעמים לעבוד את השם על ידי רגש. אני אומר, אבל החיבור הזה שוב, הוא לא יוכל להיות אף פעם נכון אם הוא לא מגיע דרך חיים לאומיים של עם ישראל. כי האדם לא יכול בעת ובעונה אחת גם להיות בשכל, גם ברגש. אתה צריך או זה, או זה, או זה. אתה כל הזמן קרוע בין הכוחות הללו. צריך לשלב, אבל לשלב את זה דרך החיים של עם ישראל. זה הרעיון. אתה מבין? לא רק ברמה הפרטית, זה מה שאומר. אם אדם מנסה רק ברמה הפרטית לפנות לאלוקים, הוא בהכרח נכנס לאיזה פינה. חס לפין, כי אני אומר, אם אתה בחיים הפרטיים שלך מנסה לחבר אותם כמה שאפשר אל המציאות הכללית של עם ישראל, אז אתה מקבל את האיזון הנכון. אחרת אתה בהכרח טיפול, אתה לא תדע מתי להפעיל את הרגש, כי בן אדם פרטי הוא, יש אין סוף אפשרויות, מתי אני צריך להתרגש, מתי אני צריך להפעיל את השכל. אתה לא תצליח בחייך הקצרים לעלות על כל האפשרויות הנכונות. אבל יש אתם מתחבר לעם ישראל, יש לך כבר אור החיים, אתה מבין, שהוא אלפי שנים, שהוא בנוי על איזשהו דפוס, מתי, איפה צריך להפעיל כל דבר. זה נכון. ברמה המעשית, מה שמורידים את זה, מה שהרב רוצה להגיד בפה, שתי פסקאות האלה, מה שהרב רוצה להגיד שום דבר, נסכם את הדברים. אומר הרב, אנחנו כל הזמן מדברים מאמר דעת אלוהים על הרעיון הזה שאלוקים מתגלה בחיים שלנו, והגילוי החיים הגדול ביותר זה האומה הישראלית. עד כאן? יפה. עכשיו הוא בא ואומר, כאשר אדם רוצה לפנות לאלוקים, והוא לא דרך, עושה את זה דרך האומה הישראלית, אלא רק בצורה הפרטית על ידי שכל או רגש, יש לו סכנה גם פה וגם פה, בהרת סוגרם שהסכנה של הרגש היא יותר גדולה מהסכנה של השכל, אבל בשניהם מסוכנים. לכן אומר הרב, הדרך... הדרך שבה האדם יכול להופיע את הכוחות החיים שלו בצורה מאוזנת ונכונה, זה על ידי החיבור לעם ישראל, על ידי התרבות של עם ישראל, ההיסטוריה של עם ישראל, וכולי וכולי, ששם, בתוך המכלול הזה, שהוא כבר מכלול נצח של חיים, יש את האיזון בין הכוחות האלה בזמן ובמקום המתאים. נעצור כאן.